בוקר טוב, שלום לכם גבירותיי ורבותיי. יום שלישי היום, אחרי פורים, אבל עדיין שמחים. הלא כן. למי שיותר גדול. כן. למה זה תמיד צריך להגיע לזה, אתם יודעים, מי עושה יותר, מי עושה יותר טוב, של מי היה הרעיון, למה לא עושים את מה שאני הצעתי, וכן הלאה וכן הלאה. בואו נתחיל. דרור יקרה, כבר חוזר. שלום לכם שוב, בוקר טוב. כן, אם כך למי שיותר גדול. בואו נתחיל מזה שלי, קודם כל כמובן, אבל זה לא הנושא. למה? זה תמיד צריך להגיע למי היה כאן קודם, מי יותר חזק, מי צודק. בכביש יש את הסיסמה הזאת, הסלוגן הזה, בכביש יהיה, ואז המילה צודק מחוקה וכתוב חכם. למה אנחנו לא יכולים ליישם את זה בחיים? בחיים יהיה חכם, לא צודק. לפעמים תהיה צודק, לפעמים לא, אבל לפחות תפעל בחוכמה, תפעל בתבונה. ואת זה אנשים מפספסים, הם רוצים להיות צודקים, הם רוצים להיות ראשונים. אני עשיתי, זה שלי, אני פתחתי, אני סגרתי, אני הבאתי, אני העליתי את הרעיון, אני הייתי ראשון. עכשיו מה מצחיק? זה שבהרבה דברים אני הייתי ראשון. אבל זה לא מעניין, גם לא מעניין. כי מה שמעניין זה עם ישראל. מה שמעניין זה ההווה והעתיד שלנו. הרבה אנשים מתעסקים בעבר, יש בזה איזשהו צידוק, כן? מתעסקים בעבר בשביל להבין את ההווה, מתעסקים במסורת של בני ישראל, בסיפורים שלנו, בתורה, בשביל להבין את עכשיו, מה נכון, מה לא נכון. ואני הבנתי שאנחנו לעולם לא נדע, אבל מה אני כן יודע? מה עכשיו, נכון? ומכאן אני יכול להסתכל קדימה. זה לא אומר לזנוח את מעין באתי, כן? אבל יותר חשוב כרגע איפה אני ולאן אני הולך. אפילו רבנים מתעסקים ביניהם, הוא אמר ארץ שטוחה, הוא אמר ארץ כדורית, אבל חזל אמרו ככה, אבל בזוהר כתוב ככה, טוב, אני אתבע אותו. אז אני אתבע אותו. למי שיותר גדול. בין המובילים, נקרא להם החברתיים, או ה... שדרנים, לא יודע איך לקרוא, פעילים חברתיים, לא כולם פעילים חברתיים אגב, אבל יש גם מין סוג של תחרות סמויה אולי, לא יודע, אני לא בתחרות, אבל אני קולט שיש איזה סוג של, כמו כוחי ועוצם ידי, למי יש יותר גדול, מי יותר חזק, מי היה כאן קודם, מי יותר צודק, מי יותר פוגע באמת, יותר פעמים. ואני אומר כאילו, what the fuck, מה זה משנה? כולנו בצרה, כולנו באותה סירה, יש חור בסירה, וזו הצרה, בוא נסתום את החור, במקום לדבר של מי הדבק יותר טוב, בוא נתחיל לשים דבקים. לכן אני אוהב יוזמות שקורות לאנשים לפעולה, יוזמות שמדרבנות אנשים לקחת חלק, וחלק פעיל בחיים ציבוריים שזנחנו, למה הכוונה אני מיד אסביר, אבל בגדול אני אוהב יוזמות שמדרבנות אנשים, או נותנות לפעמים אינסנטיב, כאילו איזשהו תמריץ לאנשים, כדי לפעול, לפעול למענם, לפעול למען ילדיהם, לפעול למען משפחתם, למען אורחות חייהם, למען איכות חייהם, וזה משהו שהרבה מאיתנו לא שם, אני אסביר. אנחנו מאוד יודעים, גם פה, בתגובות, אנחנו יודעים מה נכון, האמת אצלנו. אבל מה שווה האמת, אם אנחנו יושבים כמו תפוח אדמה על הישבן ולא עושים איתה הרבה? ואגב, אל תיטו, אני לא אומר שאני זה שעושה הכי הרבה. לא, אני גם איתכם באותה סירה ובאותה צרה, אבל כדאי לעשות, ולא רק להתלונן, או to bitch, אוקיי? סליחה על על השימוש במילה, למרות שהיא מתאימה. אז אנשים מעדיפים לא לעשות ושיעשו עבורם, ובאותו זמן שהם לא עושים, הם חושבים שהדיונים או הוויכוחים, מה יותר נכון לעשות, נתפסים ביניהם כעשייה. יש כל מיני אנשים שעושים כל מיני דברים בכל מיני אפיקים, בכל מיני ערוצים. הכל מבורך, מבחינתי הכל מבורך. כל עשייה, כל רעיון שמוביל לעשייה, שמובילה לשינוי, מבורכת, ומבורך, ומבורכים. פחות חשוב לי מה לעשות, ויותר העיקר לעשות משהו. לזוז ממצב הקאוץ', ממצב הספה, ממצב הנייח, ולהיות נייד, להיות פעיל, להיות אקטיבי. בזמנו סיפרתי לכם, כאילו מה זה סיפרתי לכם? דיברתי על הביקור שהיה לי ולרותי בתחנת המשטרה בטבריה, שהגשתי תלונה, וזה היה תלונה, אני חושב על בגידה, לא זוכר, וצילמתי שם מחוץ לתחנת המשטרה, רותי צילמה אותי שדיברתי, שבעצם סרטון קצר שסיפרתי שהגשתי עכשיו תלונה, ואז בא מפקד התחנה, ואמר בוא בוא בוא, מה אתם עושים פה, מה אתם צלמים, אסור צלם פה. עכשיו תראו איזה חוצפה, זה לא שאני מצלם את הסירים שם, או את המעצר, או את ה... כאילו זה שטח, תכלס המשטרה זה שלנו, השטח שלנו, הבניין שלנו, אבל ניחא, עלינו איתו למעלה, והוא אמר, אני חושב שהוא היה דרוזי אפילו, הוא אמר, אתה יודע מה הבעיה אתכם? אתם הפקרתם את המרחב הציבורי. עכשיו הוא אמר איתכם, כי הוא דיבר כשוטר לאזרח, אוקיי? או לאזרחי. הוא אמר, אתם הפקרתם את המרחב הציבורי. ואם יש משהו שלקחתי משם, בזה שהוא אמר דברי טעם וצדק, זה את זה. אנחנו, כולנו, הפקרנו את המרחב הציבורי. לטובת הנאות החיים, לטובת הטלפון, לטובת הצלנות, לטובת מה שזה לא יהיה. רוצים לנסוע לחול, רוצים חופש, רוצים להתפנן, רוצים פנסיות, רוצים whatever. הפקרנו את המרחב הציבורי. מה קרה בזמן הזה, ומדבר על עשרות רבות של שנים, מה קרה בזמן הזה, בעשרות הרבות של השנים הללו? תאגידים, בעלי אינטרסים מהארץ ומהעולם, השתלטו על המרחב הציבורי באמצעות נציגי הציבור או נבחרי הציבור, באמצעות בתי המשפט, ואפשר לומר גם לא, מעולם המרחב הציבורי לא היה שלנו, אפשר גם להגיע לשם, מעולם בתי המשפט לא היו שלנו, בסדר, אני מקבל את זה, אבל הם היו הרבה יותר שלנו, אם היינו לוקחים חלק פעיל בחיים הציבוריים שלנו. כשאני אומר שלנו, זה של כולנו, זה של הילדים שלנו, זה של העתיד שלנו, זה של אמא ואבא, העבר שלנו, אם תרצו, מי שהביא אותנו לכאן. ואנחנו זנחנו את המרחב הציבורי, כמו שאמרתי, לטובת כל מיני הנאות או הסחות דעת, לא משנה כרגע מה. ואותו מפקד תחנת משטרה בטבריה, שאמר לי את זה, אני אמרתי לו, אתה צודק. אתה צודק, ואחרי זה דיברתי על זה גם עם רותי, שהוא צודק, כי לזנוח את המרחב הציבורי זה בעצם להביע חוסר עניין בחיים שלי. אני אתן דוגמה אחרת, עוד דוגמה, שנתתי אותה עשרות פעמים. נגיד יש פלוריד במים, אוקיי? בוקר טוב, בוקר אור לכולם. נגיד יש פלוריד במים. אז מה עושה אדם צודק? אדם צודק, מה עושה? שם פילטר במתחת הכיור שמסנן לו את הפלוריד. זה אדם צודק. ואז מה, אין לי פלוריד, אני אין הפלרה, אני סידרתי את העניין, אני מוגן. זה אדם צודק. מה עושה אדם חכם? נלחם בהפלרה. עוצר את ההפלרה, סוגר את הברז. מונע מחברות, מתעשיות של צ'נים זרחתיים רעילים, להכניס לנו רע על המים, מונע מלוביסטים לחבר בין אותם תעשיות לחברי כנסת, מונע מחברי כנסת להעביר חוקים שמחייבים הכנסת פסולת תעשייתית רעילה למים של כולם. זה אדם חכם, אוקיי? זאת אומרת, אדם צודק מסנן לעצמו את הפלוריד. אדם חכם מונע את הפלוריד עבור כולם, הוא פועל במרחב הציבורי, לא במרחב האישי הביתי, אלא במרחב הציבורי. ואז זה ממש לא משנה למישהו יותר גדול. כי כשהוא גם חכם, פועל בחוכמה, וגם צודק, כי זו דרך הפעולה הצודקת, הנכונה, לטובת כולם, אז הוא יש לו הכי גדול. אבל זה לא משנה, כי כולם שמחים. אז לכולם יש הכי גדול. זה ווין, 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 לכולם. למה? כי אין יותר הפלרה. כי אותו אדם צודק ששם מערכת פילטור מתחת לכיור, עדיין מקבל הפלרה במקלחת, אדם מקבל הפלרה בכל מזון שהוא קונה. כל מזון שקונים עלול להיות בו פלוריד. עכשיו אני נותן את הדוגמה הזאת, אולי זה, היא לא רלוונטית, אולי אין הפלרה כרגע, תבדקו מול תאגידי המים. תבדקו מולם אם יש הפלרה או אין, אבל לקחתי רק את הדוגמה הזאת, כי היא דוגמה טובה. כיצד כדאי להיות חכם ולא צודק, כי החכם פועל לטובת כולם, ואז לכולם יש גדול. מלנין מצ'אגה, בלי מדבקה. רגו שנייה. טוב, נעבור על כמה דברים ונסיים. שידור קצר, יש לי כמה עניינים היום. יש לי לחם בתנור, מה אתם יודעים? אפילו עשיתי לחם אחד עם קימל. למרות שאני לא יודע אם זה חוקי בתזונה שאני נמצא בה כרגע, אבל אני צריך לשאול את הלית. בכל מקרה, מישהו כבר יאכל את הלחם, אוח, לחם עם קימל, אוח. קיצור, קניתי אתמול, שתבינו, קניתי אתמול 50 קילו זרעים, זאת אומרת, הגיע אליי אתמול 25 קילו זירי כוסמין אורגניים, 25 קילו זירי שיפון אורגניים, ואני עושה לחמים ממחמצת של שיפון וכוסמין, אני תוכן טרי במקום, שזה הבדל משמעותי, כי הזמנתי גם קמחים, אינקורן ואמר, ואני משתמש גם בקמחים, אבל הבנתי שאין כמו זרעים תכונים טרי, ולעשות מהם את הלחם, התגובה, הטעם, המרקם, פשוט הרבה יותר טוב. עוד אין ריח, זה עכשיו בהתפחה האחרונה, אבל כאילו, מה זה התפחה? לא עם שמרים, אבל זה בתנור, בתבניות, במינימום חום, רק כדי ש... ואז יקבל בוסט חום מהתנור. בכל אופן, יש גם את זה, ויש לי עוד כל מיני דברים היום. זה לא העניין. אני רגע אחזור ברשותכם למישהו יותר גדול, כי גם זה שם השידור. וגם... אני רוצה להזכיר לנו, החיים קצרים, אנחנו יודעים את זה, אנחנו אולי חושבים קדימה קצת, המקסימום זה מה אתה עושה כשתהיה גדול, ורוב האנשים בכלל לא עושים את מה שהם אמרו כשהם היו קטנים, כשהם גדולים. אבל רוב האנשים חושבים קצת קצר קדימה. אני אחד מאלה, כן? אבל הבני בליעל חושבים, אתם יודעים, 100 שנה קדימה, 50 שנה קדימה, 200 שנה קדימה, יש להם, הם עובדים לפי לוחות זמנים אחרים, ההיסטוריה היא נכתבת על ידי המנצחים, כך אומרים, וזה כנראה נכון, ובגלל שהם יודעים את ההיסטוריה ונותנים לנו היסטוריה שגויה ברוב הפעמים, אז אנחנו היינו כסומים באפלה, והם דווקא יודעים לאן הם הולכים. אז השאלה זה איך משנים את זה. משנים את זה בתור התחלה לא דרך ריבים, ויכוחים ו... למי שיותר גדול. לא דרך זה, אלא דרך עבודה משותפת, דרך לעבוד ביחד. אני רוצה להקריא לכם רגע משהו. זה בעצם פנה אליי אחד העוקבים. אני לא אגיד את שמו, אולי הוא לא רוצה שאני אומר את שמו, אבל פנה אליי לפני שנתיים נגיד, ונתן לי רעיון. היה לו רעיון שמורכב משני רעיונות עיקריים. אחד זה לארגן איזה גוף שכל אחד שם שקל נגיד בחודש, תעשו 12 שקל בשנה לאדם, להגיע ל-100,000 איש, זה 1,200,000 שקל בשנה, וה-100,000 איש האלה הם גם כוח אלקטורלי, אבל זה לא העניין. ה-100,000 איש, הרעיון זה לקדם מטרות חברתיות. אתה תכף אקריא את מה שהוא כתב לי. אבל היה עוד רעיון שהוא דיבר עליו בזמנו, שזה גם להתארגן כמות גדולה של אנשים ולהתחיל לקנות מניות, נגיד בחברת חשמל. ואז כבעלי מניות יש לנו סיי בחברה, ואנחנו יכולים להוריד מחיר חשמל, אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים שמחוץ להיותנו בעלי מניות אנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו מוגבלים, והיותנו בעלי מניות נותן לנו את הזכויות להשפיע מבפנים על החברה. זה די דומה למרחב הציבורי אגב, כן? מה שאמרתי עכשיו, חושבים על זה. טוב, בואו רגע אני אקריא לכם... הגיע, טוב, אני מקריא, הגיע אליי, אני מסכים שזה רעיון טוב, שלחתי למוזכרים בטקסט, מה אתם חושבים? זה שיתפתי אתמול בערוץ. אלן שי, הנה כמה דברים שרשמתי לגבי הרעיון. 100,000 חתימות. הרעיון הבסיסי הוא לגייס 100,000 חתימות ויותר, עם ייפוי כוח לייצוג סביב נושאים שאינם שנויים במחלוקת, ויש עליהם הסכמה כללית רחבה, כמו 5 תממים, למשל, של בן גוריון, כן, מגורים, אנרגיה, מזון, מים, חינוך וכו'. זה רק רעיון, זה יכול להיות גם לעזור לקשישים, זה יכול להיות גם להוציא את משרד הבריאות מבתי הספר, זה יכול להיות כל מיני רעיונות חברתיים במהותם, שעוזרים לכולם שאין עליהם ויכוחים, שאין עליהם, שכולנו רוצים, אוקיי, להוריד מע"מ, נגיד. או שכל כל אדם שהיה במשרה ציבורית אי פעם, והורשע באיזושהי עבירה או פשע, לעולם לא חוזר למשרה הציבורית. או כל אדם שמצביעים עליו, סתם אני זה עכשיו זרוק רעיון, שהוא לא קשיר לפעילות ציבורית, למשל שופטים שיש נגדם תיקים על פדופיליה, או פוליטיקאים שיש נגדם תיקים על פדופיליה, או אנשי ציבור, אנשי תקשורת, שיש נגדם תיקים על פדופיליה, הם חייבים מיידית, כאילו כדאי לסרס אותם, אם הם נמצאו אשמים, אבל הם חייבים לעוף מהתפקיד הציבורי שלו. שלהם. ודוגמה הכי טובה זה אריה דרי שפשע וחזר לתפקיד, לאותו תפקיד שבו הוא גנב, כן? בואו קיצור. כל חבר יתרום שקל בחודש, 12 שקלים בשנה למען מלחמה אזרחית, ייצוג והפעלת המיזם. 100,000 איש הם גם כוח אלקטורלי, גם כוח קנייה, גם כוח מיקוח וגם כוח שתהיה לו זכות לדרוש דברים, אולי אפילו לדרוש אדמה מהמדינה ולהקים יישוב או יישובים תחת אנשים שמחפשים את אותה מטרה. צריך להקים אתר שבו אנשים יוכלו להירשם ולתרום כסף עם מערכת איסוף נתונים. עם 100,000 שקל בחודש ניתן לעשות הרבה דברים כמו שיווק ופרסום, ייצוג משפטי, משכורת איש מקצוע וכו'. מכאן אפשר לפתח את המיזם לעוד עשרות דברים אחרים שכולם לרווחת פני האדם. יש לשתף פעולה עם פעילים אחרים כדי לחשוף את המיזם ולגייס אנשים. אנשים כמו גיא טל, אדם אטיאס, אלון מיטב, ויליאן מרשק וכו'. זו דרך לייצר מציאות שונה ודרך אזרחית אלטרנטיבית לקבוע את המציאות בעצמנו. רעיונות לשמות הם, למעננו, שלנו, אנחנו וכו'. אני מאמין שאם 100,000 איש תחת התאגדות אחת, אנחנו יכולים לדרוש דברים ולא לבקש או להתחנן. זה יכול להיות עמותה, קבוצה, התאגדות, קואופרטיב, מפלגה, חברה וכו'. זה הרעיון הכללי וממנו אפשר לצאת לדברים נוספים בהצלחה לנו. אז אני אישית חושב, שזה רעיון טוב. ואני רק, מה שעשיתי, לקחתי את הרעיון הזה, כלשונו, פרסמתי אותו בערוץ בטלגרם, ושלחתי אותו לאנשים שמוזכרים כאן, אוקיי? ההודעה הזאת. השאלה שלי זה מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? כאילו, מה אתם חושבים? עכשיו, זה עוד רעיון, ואגב, הוא לא אומר זה רעיון שלי, לא אכפת לו של מי הרעיון, אבל הוא ממש כבר, שוב, זה כבר שנתיים, שנה וחצי, אני לא יודע משהו, הוא סיפר לי על זה, פשוט פגשתי אותו לפני שלושה ימים, אז ביקשתי שיכתוב לי על זה משהו שאני אוכל להעביר את זה הלאה, כי אני לא מחליט על הדברים האלה, זה לא בידיים שלי להחליט, גם אם אני חושב זה רעיון טוב, מה שנקרא חוכמת ההמונים, או מה שתרצו. בקיצור, אני שואל, מה אתם חושבים על הרעיון? אבל אתם מבינים שלהגיד, כן, זה רעיון טוב, או לא, זה רעיון לא טוב. זה רק הבעת דעה על הרעיון. זה לא נקרא יישום של הרעיון, זה לא עשייה בשום דרך, זה לא עשייה, אוקיי? ואני חושב, אם היו יכולים לבוא כמה מובילים חברתיים, או לא יודע איך לקרוא להם, מובילי דעה, נגיד, ברשתות וכו', לבוא ביחד, לא ליצור גוף שאנחנו עכשיו תחתיו פועלים, כמו אגודת השדרנים, לא, זה לא העניין. אלא לבוא ביחד למיזם או מיזמים, כל אחד מביא את הקהל שלו, וזה רעיון שכבר מתגלגל 4 שנים, נגיד, ולא צלח עד כה. ואני שואל את עצמי למה? אולי זה בגלל העניין הזה של מישהו יותר גדול, וכל אחד בא עם מה שהוא חושב. אגב, אני, אלא אם כן תוכחו לי שאני טועה במה שאני אומר עכשיו, אבל אני תמיד פתוח כל מיזם. אם אדם מתיאס ופורום קופי שפירה עושים כנס על אג'נדה 2030, אני מברך, בין אם אני מוזמן או לא. ואם לא הייתי מוזמן, יכול להיות שהייתי קונה כרטיס ומגיע. למה? כי אני בעד לתמוך בכל דבר כזה שמעורר עניין ומעורר ערנות וערות בציבור. אוקיי? אז כן, בסדר, עומר, זה נכון, יש, זה כבר, אתה יורד כבר איך לעשות את זה, שזה מגניב, הנה, אתה כבר חושב על עשייה, זה יפה, אתה מבין, זה אני אוהב, כי זה לא כן, זה רעיון טוב, אלא, אוקיי, בוא נעשה רשימה כזאת, בוא נעשה ככה, זה כבר משהו שקשור לעשייה, ואיך להוריד את זה לקרקע, ולהוציא את זה לפועל, ואני בעד הגישה הזו. אז אני חוזר רגע, אבל למה שאמרתי, כי היישום של זה, פה הוא דורש, ביישום, כשבאים ליישם ולהחליט איך ליישם, אז מתחיל החיכוכים, הנייר שיוף בין דעתי לדעתו לדעתה. אוקיי, נגיד. ופה רובנו פספסים. ואני, השאלה שלי זה איך אנחנו יכולים, רות כותבת, בוא נקרא לזה הגודל לא קובע. סבבה, אני בעד. הייתי צריך לקרוא אני אקרא לשידור הגודל לא קובע, אבל אני מסכים שבשביל לפעול יחד צריך לזנוח רגע את מי עשה מה, מתי, כמה, מי היה ראשון, מי היה שני, ובמילים אחרות מי יותר גדול. כן, כן, אסף, נכון. אז מה נדרש? אוקיי, מה נדרש? אתם כבר ברעיונות של איך עושים את זה, מה נדרש לעשות את זה? מי מרים את הכפפה? שי? עוד פעם? לא, למרות שאני רק משתמש בפלטפורמה או בכם או בשידור או בקהל וכן הלאה, להרים את הרעיון ולהביא אותו לעוד 100 איש או לעוד 1,000 איש או לעוד 5,000 איש, לא יודע לכמה אנשים זה יגיע. אבל אני חושב זה רעיון טוב. אגב, רעיון טוב נוסף זה של יאה ונטר ועדי שכונות, עשיתי איזה שידור קצר ואני אעשה איזה גם בטח רעיון עם יאה בקרוב. זה גם רעיון מעולה. שכבר קרם אור וגידים, ויש כבר 40 ועדי שכונות חדשים, ויש כבר הצלחות קטנות, כשוועדי שכונות מגיעים אל מול הרשות, ומבקשים דברים, או דורשים דברים, ומקבלים, כי זה ככה אמור לעבוד, הדרישה צריכה לבוא מלמטה, אנחנו צריכים להיות מעורבים בחיים הציבוריים, בין אם זה דרך ועדי שכונות, בין אם זה דרך רעיון כזה של עמותה, שמקדמת רעיונות חברתיים במרחב הציבורי, אז אני יכול לתרום מהזמן שלי לא יודע, מהחשיבה שלי ובשידורים להגיע לאנשים, אני אשמח. אבל אני לא חושב זאת אומרת, עד שלא יקום הבן אדם להוביל רעיון X או מטרה ראויה Y, מי יעשה? מי יעשה? נכון, עומר, יש מלא כוח שמונח על הרצפה, ורק מחכים שנרים אותו, מחכה שנרים אותו. מי ירים אותו? אדם, קבוצה של בני אדם, אנשים שבא להם להרים אותו. למה לא? עדי ליכטנשטיין כותבת, אצלנו בכוכב יאיר, ישיבת מועצה מתקיימת כל תחילת חודש בימי ראשון. אוקיי, אבל כל אחד יכול להיכנס לי, נגיד, ישיבת מועצה כזאת, כן? אבל זה לא העניין, אני חושב צריך קודם להתארגן, קודם להתארגן, בין אם רוצים להגיד משהו בישיבה, אז להתארגן בקבוצה, דיברתי על זה כבר כמה פעמים, או אם מקימים ועד שכונה, אז להתארגן כוועד, ולהבין את הנאמנות שאנחנו חתומים עליה, ואת הפרוטוקול, ואז לגשת עם זה למועצה, זאת אומרת, לעשות את זה מסודר, לא בשביל, גם בשבילנו, אבל גם בשביל שיסתכלו עלינו בצורה מסודרת, בצורה, מי אתם, מה אתם רוצים? אתם תושבים פה, כן, אבל אנחנו התאגדנו כוועד שכונה, ואנחנו צריכים בשכונה גינה קהילתית, ואנחנו מבקשים הקצבה, ואנחנו רוצים גם בכל שכונה, אבל נתחיל מאיתנו, כי אנחנו מאוגדים, ואנחנו דורשים אדמה, עם גנן, עם תפטפות, עם ירקות, ואנחנו גינה קהילתית, ואנחנו נטפל בה, וצריך גם מישהו מטעם המועצה, אבל אנחנו נטפל בה, בלי ריסוסים, בלי צ'נים, רוצים לעשות אורגני. סגי, שי, סבבה, למיטב ידיעתי. בשטח שלהם, מפתחים את השטח שלהם. אז, הנה זה, חשבונית על הזרעים הייתה לי בכיס, וואלה. זרעים אורגניים קיבלתי מבולגריה. בכל אופן, אתם מבינים, אז צריך צריך כאילו להתאגד, להתארגן, וזה נראה אחרת. כשאתם באים, שמה, חשבתי אולי לעשות לי גינה קהילתית, או כשאתם באים 50 תושבים, משפחות, עם ילדים, שאומרים, אנחנו רוצים גינה קהילתית. תקצו לנו שטח. אנחנו יכולים לעשות איפה שאנחנו רוצים, אבל תקצו לנו שטח, רוצים לעבוד איתכם, תקצו לנו השקיה, תקצו לנו מים, תקצו לנו צנרת, תקצו לנו תקציב. אנחנו רוצים לפתח את המקום, אנחנו אוהבים לחיות פה, באים בטוב, ואנחנו קובעים מציאות, ואחרי שמצליחים עם זה, תקשיב, הפנסים האלה, צריך לחבוט אותם, או צריך להחליף אותם לכתום, הם לא טובים. תסתכל, גם משרד הבריאות אומר ככה, גם משרד איכות הסביבה אומר ככה, תסתכל מחקרים על הלד וסרטן שד, סרטן הרמונית, בוא נשנה את זה, עבדו עליך פה בעיר החכמה, בוא נשנה את זה, מצלמות, למה צריך כל כך הרבה מצלמות? האם יש שם תוכנת זיהוי פנים? מה, אתה לא מכיר אותי? למה אתה צריך זהות הפנים שלי? לוונדליזם, בסדר, שים מצלמה שתיים, אבל בלי תוכנות זיהוי פנים. מתקדמים לאט לאט עם רעיונות שלנו. בוא נקים פה גן משחקים, בוא נקים פה, אוקיי? בוא נשנה את החיים שלנו. העולם נהיה מטורף, בוא אנחנו רוצים, וזה כוועד שכונה בא לדרוש דברים, ובא לקיים וליישם דברים, מעולה. אז בקרוב גם לראיין את יהב בעניין. אוקיי. פרסום הקונגרס האמריקאי בהחלטה משותפת של שתי מפלגות עצר את המימון לארגון הטרור אונרה עד לשנה הבאה, זה דרך גיא בחור, שאני לא כל כך אוהב אותו, אבל לפעמים יש פרסום טוב. כלומר, עד לנשיא הבא יהיה מי שיהיה. ספק אם המימון הזה יחודש אי פעם, והתעלמו מהקשקושים בתקשורת בישראל על משברים והמצאות נוספות. בנוגע לאונרה, זה איתות למדינות אחרות. עכשיו נשאר לישראל לבצע שני דברים ונראה את העסקנים הפחדנים שלנו. סילוק משרדי אונרה מתחום ישראל, יהיה. סילוק האום ממתחם ארמון הנציב בירושלים, יהיה, זה שטח השייך למדינת ישראל, והאום בפועל פלש אליו. אכן, כדאי להעיף מפה את האום. טוב, אני מקריא לכם עוד משהו שכתב, אתם יודעים מה, אני אשתף מסך. עומר, אני לא יודע, תכנס לקישור, יש קישור בתיאור סרטון? אני אשים לך אותו. כנס, אתה יכול לדבר עם יאב, ליטור איתו קשר, בסדר? הכי פשוט. ממילא בקרוב אני ראיין אותו, אבל זה פשוט. כן, איחוד העם מזעזע את הפרעונים, אמת. וכדאי לעשות את זה ביפה שעה אחת קודם. טוב, איפה הייתי? פה, שיתוף מסך. All right. התחלנו את יציאת היהודים, זה כתב יצחק טבנקין ב-1969. התחלנו את יציאת היהודים מן הגלות אל עצמאותם דרך העבודה, ההתיישבות והגנה. אנחנו התחלנו אותם ואנחנו ממשיכים בה. 5 ימים אחרי שבאתי לארץ ניסו לגרש אותי ממנה. ביום 5 להיותי בארץ השתתפתי בכיבוש מרחביה. היו יריות על השומר יגאל. מאז ועד היום יורים ביגלים. האם אתם זוכרים איך צריך הייתי בשליחות טרומפלדור לעמוד ולהסביר למורים בגימנסיה הרצליה שאם לא יוכלו הגימנזיסטים לעזור לתל חי, יבואו ערבים לתל אביב? ושוב אנחנו נמצאים במלחמה, המלחמה הזאת לא נפסקה אף ליום אחד, ובמלחמה הזאת יש חזית, חזית, ההתיישבות. עמדו בחזית משקי הגליל העליון, עמדה חזית ירושלים. אתה עומדים באותה סכנה משקי בית שאן ועמק הירדן וישובנו החדשים בגולן. ואם הם ימסרו את הקרקעות שלהם, יהיה שלום? כמה אקטואלי. בוא נמשיך עוד קצת. אוקיי. זה בית ספר באירופה, לומדים בחוץ, זה בהולנד, ב-1957, אז כתב מישהו בתגובה, כן, בישראל חום טילים, כאילו מי רוצה להיות בחוץ בקיץ, אוקיי, נכון, אבל יש הרבה ימים שאפשר להיות בחוץ, למשל בעונה הזו, מתחת לעץ, אם היו עצים בבתי ספר ולא רק בניינים ובטון, יכול להיות ממש נחמד ללמוד תחת העץ או בדשא או תחת רשת צל אפילו, כן? כמובן שעדיף צל טבעי. בכל אופן, יש כל כך הרבה אפשרויות להנעים את זמן התלמידים בבית הספר. אבל יש סילבוס ויש זריקות ויש מלא אג'נדות שנכנסות לבתי הספר שטובת התלמידים או הילדים לא לנגד עיניהם. אורייט, נמשיך רגע. אני לא יודע אם זה אמיתי, נראה לי אמיתי, כן? דוריטוס, הארדקור. מי שלא רואה כאן, מי שלא מבין, זה לא ספירלה רגילה, זה ספירלה במשולש וזה סמל אחד מסמלי הפדופיליה. אוקיי? אתם רואים, זה משולש ספירלי, יש את זה על הבגדים של האפיפיור, שזה הבגדים של כמרים, יש את זה במסמכי ה-FBI שמראים סמלים נפוצים של פדופילים. כן, אז זה דוריטוס בשבילכם. העולם שלנו מעוות, ואנחנו כאן בשביל ליישר אותו. זה קצת על טיטניום דיוקסייד, לא כדאי לצרוך. זה הטיפוס, מכירים אותו? הנה, משווק תרופות הבחור, תרופות, סמים. הבן אדם בעצמו, לטענתו, על תרופות סמים, לא יודע איך קוראים לזה כבר, אבל דופטן, 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 שזה בטח קשור לדופמין, למה? כי, בלי לקרוא, קשור לדופמין, בגלל השם. למה? כי כולם על מסכים, מה שמשבש את ייצור הדופמין בראש. קחו דופתן, דופתן, קחו קיצור, הטיפוס. כותב, אני חושב שזה יואב נצר האמת, אבל מה שבאמת מגן על השיניים, אכילת כמויות נכבדות של ויטמינים D3, כמו גם K2, שילוב שני הויטמינים הללו משקע את הסידן שבדם בשיניים, ולאחר מכן גם בחניכיים עם קומק לדם, אני כבר שנים לא משחת שיניים ולא פלורדציה. Putin, the satanic Western elites are used to stuffing their bellies with human flesh and their pockets with money. That vampire's ball coming to an end. If masks actually worked, they would have been banned, just like hydroxychloroquine. אוקיי, אמרתי את זה איכשהו. למה תמיד השלטים האלה חייבים להיות על ידי בחורות שמושכות את תשומת הלב מהשלט אליהן? ויש את זה לא פעם ולא פעמיים, גם בסרטונים קצרים עם מידע ממש מגניב, המחשוף, מושך את העיניים. אז אוקיי, אני יכול להיות צדיק גדול ולשים תשטוש ולא להסתכל, אבל אתם יודעים, זכר הוא זכר. ותמיד איכשהו, אין שם איזה בחורה, למרות שזה עוד איכשהו בסדר, אבל יש כל מיני סרטונים ותמונות, ממים כאלה, עם, כן, עם עוד אלמנטים בתמונה, ובזה שימשכו את העין, כל כך מטופש לדעתי, בטח בתקופה הזו. טוב, כאן אביעד מספר לנו שאותם מחבלים בעזה, הוא זה שעצר את המחבלים בתחנת הדלק, אותם מחבלים בעזה הם מחבלים ביוש, והרשות הפלסטינית עזרה לחמאס בשביעי באוקטובר, רק מזכיר לכם. אוקיי. טוב. נותר אותכם עוד סרטון, שנייה. Remove. אני רוצה לראות לכם עוד סרטון. קצת מעצבן. מה אני אעשה? אני מוכן לוותר על הרבה בחיים שלי, כדי שלא רק הילד שלי, אלא גם ילדים של כולם, לא יחוו את זה. לא יחוו את זה. בואו נראה. אני מנמיך כי זה... תנמיכו. בסדר? תנמיכו. עוד פעם, אני מבקש מכם, תנמיכו את העוצמה אצלכם בכנראה טלפון, אבל אני נותן לכם ליהנות מהספק ובמחשב. תנמיכו את העוצמה אצלכם במחשב. בסדר? בבקשה.
Have you ever seen a child react like this? After a phone or tablet was taken away from them?
What? What's going to happen? What's going to happen?
Because we just investigated this trend.
Mommy, what?
Oh, not right now. Mama, bring the iPad back later, okay?
And the results are disturbing. Nakfam, if this reminds you of a kid in your life right now, you definitely cannot skip this video. And the data I'm about to share with you is essential for anyone living in today's time.
He's just always in his own world. He really quiet for real, unless he know you.
This is the dark future of iPad kids, also known as the Generation Alpha.
Apparently, this eighth grade kid cannot spell a single word correctly on his list.
We're talking about anyone in your family who is 13 years old or younger right now. Kids who were born at the same time as the iPad in 2010. Kids who at 8 years old already had their first phone. And they're the only humans in the history of the world to have grown up with a gadget as a babysitter.
Mama, bring it back, okay?
I mean, some of these kids haven't even experienced what it's like to get dirty and play outside with neighbors. They literally cannot comprehend a life without social media. And sadly, their parents have chosen the easy way out, using the iPad to shut them up. And don't get me wrong, I can kind of understand you. Many of you parents are just tired. That's why you do this. At least I want to hope so. But see, the temporary relief of 5 minutes when you're letting a gadget take care of your crying child has a permanent curse in exchange, and it lasts for a lifetime. And it's important to say that this isn't just my opinion. This is data. Just recently, school teachers came out saying these iPad-raised kids are doing really bad.
Teachers who have taught their entire lives are just up and quitting their jobs now because they can't handle these kids anymore. The iPad kids are out of control.
They can easily tap on touch screens, but cannot do basic things like reading or writing.
They quite literally don't have the muscles built in their hands to write properly or have the stamina to write because these kids weren't using their hands enough as children.
They tend to also get lower scores on language and critical thinking. And sure, they know how to navigate digital apps, but in exchange, they are years late in their education.
I teach 7th grade, they are still performing on the 4th grade level. Are you joking right now? And these are future leaders, our future doctors, our future nurses, our future... Please.
And because many of them were pretty much raised by an emotionless gadget that doesn't care about them, they're growing up to be, well, the same way.
Having to teach and work with you guys as children has been the most traumatic experience of my life. They don't respect any authority. You ask them, can you stand in your designated spot? They're telling you no and shut up. They're throwing things at each other.
For more data, if your child is getting more than 2 hours of screen time daily, a long-term study has showed that they are likely to have emotional, social, and attention problems.
Kids cannot read. They cannot write. They are ill-mannered.
Since looking at the screen for a long time limits children's ability to read faces, they get a harder time learning social skills and even empathy. Which leads to kids who might act like this.
Oh my God! It's gonna be so boring!
like they have anger issues.
Because when you train them to have everything in an instant, they don't even get to learn about patience.
I'm taking away your iPad.
No.
Give me the iPad.
They don't even get a chance to be challenged or learn how to cope with difficult feelings.
Okay.
They detach and disconnect. שנייה עוצר.
הילדים של כולם נמצאים כאן בסרטון ברמה זו או אחרת. על הספקטרום הזה, זה ספקטרום. יש אחד שמקבל מסך פעם שעה בשבוע, יש אחד שמקבל שעתיים ביום. אני לא נכנס כרגע לדקויות האלה, אבל כל הילדים של כולם נמצאים כאן. רק ברי מזל מעטים לא נמצאים כאן, אוקיי? על הקשת הזאת.
Well, then you can read and
And it is so heartbreaking that all of this wrong exposure is happening at such a crucial age.
Because, for even more data, at the early age of 5, up to 90% of a child's brain has already developed.
Meaning,
whatever their brain learns within this period will lay the foundation of how they will be as an adult.
Look, there's your book, Sandra. You wanna read a book with Dad, Dad? You want an iPad?
And guys, the reason why this is so urgent is because when it's too late to catch up on all these things because your child or your sibling or whoever was too busy only watching the screen, scientifically, it might be too late to revive them later on in their life.
But I take a closer look and she's playing a YouTube short and the mom looks pissed, like she is totally out of it.
Only time will tell how bad it could get. But given the alarming data in 2017 that nearly 80% of children have access to a tablet and that 1 out of 4 preschool age kids has a digital device, we might be raising an entire generation of future adults who will not know how to innovate because they rarely played with toys that sparked their imagination.
They probably have no imagination because their brain hasn't actually been forced to come up with any original thought.
Who are more short-sighted than ever, ironically more connected but also more lonely and likely untrusting because they have been so exposed to the nasty side of reality through their screens. I mean, do you notice how our Gen Z teens today seem to suffer way more from anxiety, depression, ADHD, dysmorphia, and all the other mental health issues?
That so many parents who grew up without iPads, without iPhones, without smart devices, act as if they have no clue what to pull out if they take the iPad away.
That's why it's just so ironic because Steve Jobs himself, who created the iPad, once said that he would never allow his own kids to use them.
The Apple founder actually would not let his own kids play with computers.
Because he himself knew he created an addictive machine that is specifically manufactured for your kids to get hooked. Yes, your kids are being targeted with overstimulation, with YouTube channels like Cocomelon, using the brightest colors, flashing lights, and memorable music. All acting like stimulants in children's minds. They won't be able to resist this. They are almost hypnotized by it. And soon, like junkies who need to get their next fix, everything else to them in the real world will pale in comparison.
But won't even watch the hockey game because they're too busy playing a game of hockey on the iPad instead of watching the hockey in real life.
Because now that they are raised by the algorithms, they are bored by reality. Until the online world they always watch starts to blend with their real life, and they find it difficult to see the difference between both. I mean, let's be honest, I'm sure you've noticed how some kids these days already speak and act like they are in videos. And perhaps the most disturbing thing is not just what they watch, but who is watching them. If you don't guard your child enough, they can encounter evil channels on YouTube or TikTok that fool kids with twisted versions of cartoons.
On the left of the screen, there's the real episode of Peppa Pig. And on the right, that fake that you're talking about, Fear torturous appearance.
If you post your kid's face on social media, it can be free for any creep to view and download. And if you don't monitor what music or shows they consume, they will start idolizing questionable people, normalizing horrible things way too soon.
You guys' daughters are twerking at five! Five! Where's the parenting?
But, Nightfam, hearing all of these concerning things, is the problem really with the iPad, or is the problem with the parenting?
This will be her first iPad, but she had three tablets. Currently on the third one right now, because the other two broke. But yeah, moms, what do you all think? I might get it for her either way.
Because while these future problems are very real, it's also true that these gadgets do help the kids be smarter too. After all, the iPad is only just a tool. It's all about making sure you use the tool and not let the tool use you. Finally, how can you save your kid from this dark future? It's simple. Embrace being a parent and let your kid be a kid. When they throw a tantrum, talk to them through it. Don't just give them the tablet to get peace.
That's why the iPod's up there on top of that cupboard, so little boys don't get it.
Let them go outside and touch grass. Let them have the same rich childhood you had. Because boredom is really where their creativity can shine. And it-
עכשיו קצת בעברית. קודם כל העליתי את הסרטון ללייב 528 ושמתי כאן בפייסבוק וביוטיוב. שמתי את הקישור לסרטון הזה, אני אפיץ אותו עוד מעט בעוד פלטפורמות, ואני גם אעלה אותו אולי לפייסבוק, אצלי בפרופיל. במקרה הזה, אני חייב לומר, אני לא אגיד הייתי הראשון, אבל בין הראשונים. והלכה למעשה אני גם מיישם את זה בחיים שלי, ומשתדל ליישם את זה בחיים של המשפחה שלי. כמה שפחות מסכים, בטח בלי טלפון חכם. לירן, שמתי קישור, אני שם לך שוב, אוקיי? אני ראיינתי אנשים שעוסקים בתחום, בין היתר את דוקטור ויקטוריה דנקלי, פסיכיאטרית ילדים ידועה שעוסקת בהתמכרויות למשחקי מחשב, זה עוד לפני הפלייסטיישן אפילו, אוקיי? עוד לפני, כאילו משחקי מחשב. פסיכיאטרית ילדים מאוד ידועה, התראינה בהרבה מקומות, כתבה ספרים, ובעצם מציעה תוכנית של גמילה, מהמסכים כמובן. עכשיו, מה שאנשים לא מבינים, כשאתם מתחילים לקרוא את החומר המדעי, לא סתם סטיב ג'ובס לא נתן לילדים שלו עם אייפד, וגם ביל הגייטסוס הזה, כן? אצלהם הילדים בעמק הסיליקון לומדים עם עיפרון ומחברת, לפחות זו השמועה, ולפחות ל-CEOs של החברות האלה, כן? מה שהם עושים, אנחנו פשוט לא רואים את זה, את עומק מחילת הארנב, ואיך הם תופרים את זה, אבל קודם כל הם מאפנטים ומחשפים, זה כישוף, זה היפנות, קודם כל מהפנטים ומחשפים אותנו, המבוגרים יותר, ואז משם קל מאוד לזלוג לילדים. בישראל, בתוך מערכת החינוך, זה נעשה דרך מתח, מכון לטכנולוגיה חינוכית של רוטשילד, שבעצם עובדת זה קצת בלשון המתה, אבל השתלטה על משרד החינוך בכל ההיבט הזה של מכשירים, לפטופים, מחשוב, קרינה, ראוטרים וכל החרה הזה, אוקיי? אז זה נכנס ככה ברמה הארצית, אבל ברמה, אתם מוכרים לנו 4G, 3G, 5G, 6G, מכשיר חדש, עוד מכשיר חדש, 6 מצלמות, 8 מצלמות, טביעת אצבע, סריקת עינית, וכל אחר הטכנולוגיה הזה. קישור לסרטון, חבר'ה, אני שם את זה, תעקבו, תכנסו לטלגרם, בחיית, כאילו, לייב 528, לייב 528, תכתבו, לייב 528, הסרטון... עכשיו שתיכנסו ותראו זה הלייב הזה, ומתחתיו יהיה את הסרטון שהעליתי. חלס להכיל בכפית. שמתי לכם קישורים 3 פעמים, די, שחררו. לייב 528, זה כמו יוטיוב, זה כמו רמבל, זה כמו ביטשוט, זה כמו אודיסי, לייב 528, כנסו, עולם שלם של תוכן מאוד איכותי. כשהורים אוכלים אותה בלי לדעת ונותנים לילדים שלהם את החרה הזה, מה שהם עושים זה משבשים את כל התפתחות הילד, כל התפתחות הילד, יצירת הורמונים במוח, כל התפתחות הילד, מצב רגשי, חברות, תקשורת עם ילדים אחרים או עם מבוגרים אחרים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מה שהתחלתי להגיד זה שמה שרוב האנשים לא מבינים, ואולי אתם מבינים יותר, אנחנו מבינים יותר, זה שהדבר הזה זה רק stepping stone, זה רק שלב בדרך, זה עוד בלטה שעליה הם רוצים לקחת את הילדים האלה מאיתנו לעולם הגרומינג. אני לא הולך להסביר עכשיו מה זה גרומינג, כי לא בא לדבר על זה. אז זה רק שלב בדרך. מהפניתים את המבוגרים, מחשפים אותם, ואז מהפניתים ומחשפים את הילדים, ואז הילד כבר לא של אמא ואבא, ואתם חייבים לקלוט את זה, ותאמינו לי שהילד שלי לא הרבה על מסכים, אבל גם על המעט שהוא נמצא, גם על המעט שהוא נמצא, אני כועס. אז אומרים לי, לא, אבל כעס זה לא זה, לא זה, זה לא, נכון, אני לא מושלם. אבל זה מטריף אותי, ואני מוכן, בדיוק אתמול אמרתי את זה לחברה, אני מוכן לעזוב את כל החיים שלי היום, את כל החיים שלי, לחיות אפילו בדלות אם אין ברירה, למרות שזה שפע מטורף מה שאני מדבר עליו, לעזוב הכל ולחיות במקום בלי טכנולוגיה, בלי קרינה, בלי מסכים. זה כמה הנושא הזה קריטי לי וחשוב לי, ואני מוכן לזנוח הכל, לזנוח את כל מקורות המידע והמסכים והמידע שרץ והפלאט דה זון, ולזנוח אתכם במידה רבה, שזה אובדן, ולחיות במקום בלי זה. בארץ זה כנראה בלתי אפשרי. אז לעבור לאיזה מקום בפורטוגל, או בקוסטה ריקה, או בבולגריה, או בהודו, לא יודע איפה. אוקיי? רטוב זה עם תת. לעזוב הכל. אתם מבינים את המחיר שאני מוכן לשלם? ואני אמיתי, כשאני אומר את הדברים האלה, אני אמיתי, אני עלית יודעת את זה, עלית יודעת את זה, אני אומר את זה כבר שנים, בואי עכשיו נעזוב, עזבו קונספירציות, תקשיבו, אני לא מדבר על קונספירציות וגלובל, whatever, השתלטות גלובלית על ה... לא מעניין אותי, אני מסתכל רגע רק עליי ועל המשפחה שלי, על הילד שלי, שהוא יחסית בלי מסכים, אבל אני רואה איך הוא נמשך לבני דודים שפתאום יש להם טלפון, ופתאום יש להם פלייסטיישן, והוא רוצה ללכת לחבר הזה ולישון שם, ונכון שהם חברים טובים, ונכון שיש קשרי ידידות וחברות מאוד טובים, אבל אני רואה גם את האינטרסים האחרים שרצים אצלו במוח, כי אני יודע כמה המסך ממכר, כי אני מחור, וכי אני קורא ספרות מדעית בנושא, ואני מראיין אנשים שזה התחום שלהם, אז נשבר לי, ואני אומר לכם שאני מוכן לוותר על כל נוחות החיים, רק בשביל שלא יהיה לי את החרה הזה. ואני איתכם, אני נהנה, זה אלה הדברים שעושים לי טוב, זה ולראות איזה סרט, נגיד, עם כמה סמלים סמויים בפנים. אבל בשביל שהילד שלי יגדל נקי, והיום עוד מעט בן 10. עכשיו, אמא ואבא, שלא מגבילים את הילד שלהם בחשיפה הזאת, וכשאני אומר מגבילים, זה לא לתת בכלל, לא לתת בכלל. מי יכול לעמוד בזה? מישהו יכול לעמוד בזה? לא? זובי. תנו קוקאין לילדים. שבשו להם את המוח. תעשו אותם תלותיים באברי גלעד, או בסמים שהוא מוכר, או בתרופות, או איך שתקראו לזה. תעשו אותו תלויים בחברות תרופות. למה לא? למה לא? למה לא? נוח החיים האלה, לא? בכלל, למה שלא יעשה צ'יפ? ומשכורת בסיסית לכל ילד. תחשבו על זה. לא רוצה לסיים ככה, אבל הנה אני מחייך. אבל זה פשוט נושא שמאוד מאוד מאוד מרתיח אותי, מאוד מעורר אותי, ואין בו, אין בו פשרות. ברור, משה, אני מייצר אלטרנטיבות. אין לי, אצלי, בנושא, אתם יודעים, אני קיצוני בכל מיני דברים, גם בזה. אין פשרות. אני מוכן לוותר, אני מוכן ללכת, תקשיבו טוב, אני מוכן ללכת לעבוד במקולת. אני מוכן ללכת לעבוד במשהו אחר, במשהו פיזי רגיל, להיות גנן פה. אני מוכן לעשות דברים אחרים בפחות, ולהגיד ביי ביי לכל הטכנולוגיה הזאת. מי כאן מוכן לוותר על כל כך הרבה? יש כאן מישהו שמוכן לעזוב את הטלפון שלו לשעה, ליום, לשבוע, לחודש? יש כאן מישהו שמוכן לעזוב את המחשב או את הטלוויזיה או את האייפד או את המסך של כל מסך שלא יהיה? יפה, אז יש כמה שכן, צדיקים, בסדום, באמת סדום. בוא נסיים פה. כן, יש גם לחץ חברתי, אבל מי שקובע את זה זה ההורים. נכון, נכון, יש לחץ חברתי, אבל מי שקובע את זה זה ההורים. אוקיי? כאילו, אנחנו קובעים את זה, ואני אגיד לך יותר מזה, כשהייתי ילד, קנו נייק, אני קניתי פוני. מישהו יודע מה זה פוני? זה, ואז, חצי שנה אחרי זה, שנה אחרי זה הגיע פוני לישראל, כולם אמרו, בוא נעשי, תקשיבו. אני הכי לא אגיד את זה, זה לא נכון לומר, אבל אני טיפוס לא שגרתי, אני כל החיים שלי הולך פחות או יותר, סוחר, רץ, לא משנה נגד הזרם. כולם הולכים לשם, אני אומר, לא, שם יש מצוק, בואו לפה. וכן הלאה וכן הלאה. אז אני יוצא, אפרופו, שאני גם צודק וגם פועל בתבונה. גם צודק וגם פועל בתבונה. כשאני מראה את הטלפון הזה לאנשים, אומרים לי, וואלה, זה כיף לך. והם חוזרים לטלפון שלהם. אז לא באמת כיף לי. כאילו אם אתה חושב שכיף לי ואתה רוצה להיות כמוני, למה אתה לא כמוני? בהקשר הזה, אל תהיו כמוני. זה בידיים שלכם, לא בידיים שלי. כאילו תכלס, לא? תכלס. לא ככה? בטח אם יש לכם ילדים. בוא נגיד, אם אין לכם ילדים, אתם לא מתכוונים להביא ילדים, אלא... תשחררו, תעשו מה שאתם רוצים, סבבה? תאכלי דוריטוס כזה, מה שאתם רוצים. אבל אם יש לכם ילדים, אתם אחראים. אתם אחראים. נכון, יש דברים שאתם לא יכולים להיות אחראים עליהם, וזה רק בין הילד לאלוהיו. אבל אתם אחראים. אתם קיבלתם את הילד למשמורת כאן, כאבא וכאימא, ויש לכם אחריות על ההתפתחות שלו, ועל מה שאתם אמורים לתת לו. מה שאתם אמורים להציע לו, לאפשר לו שיבחר. אתם מציעים לו קוקאין, אתם מציעים לו אלכוהול, אתם מציעים לו הרואין, אתם מציעים לו טבק, אתם אחראים. וכל מה שאמרתי עכשיו זה שמות קוד למסכים, לקרינה. לדים, קרינה. לדים, קרינה. זה שני דברים שמשחקים פה. לדים וקרינה. הבהובים של תאורה ועוד כל מיני אלמנטים שיש דרך הלדים, וקרינה בפולסים, וי-פיי, שמי-פיי, בלוטות וכל אחר הזה. תאורה וקרינה. שני דברים, אוקיי? שני דברים שבאים עם המסכים האלה, עם הטכנולוגיה הזאת. תאורה וקרינה. תאורה מאפנטת מחשפת, קרינה מאפנטת מחשפת. תאורה ממכרת, קרינה ממכרת. תאורה פוגעת, מסרטנת, פוגעת אין ספור דרכים, קרינה פוגעת באין ספור דרכים. שני הדברים האלה, אין עליהם עוררין, ואל תזיינו לי את השכל, כן, אבל אפשר ללמוד עם זה, אפשר לראות בזה, ולהתקדם, זה בדיוק הבולשיט שמוכר מתח, מכון לטכנולוגיה חינוכית של רוטשילד פה בישראל, דרך משרד החינוך, מוכרים את זה להורים, קיבלנו לפטופים חדשים. עשינו עכשיו את כל הכיתה עם וי-פיי, שמנו ראוטרים חזקים, שיהיה קליטה בכל מקום. חרה בלבן, חרה בלבן. כולם חולים מהחרה הזה, כולם חולים, לא מהמזון הממונדס, וגם לא מהריסוסים, כולם חולים מהקרינה ומהמסכים, כולם. אחד יהיה לו רק כאב ראש, אחד יהיה לו סרטן, גידול בעצב השמיעה, תקראו את מחקר ה-NTP, National Toxicology Program, אוקיי, על קרינה של טלפונים. תקראו! מה שהאלה ממכון דוידסון לא רצו לקרוא, תקראו, מה שבטלוויזיה לא רצו לקרוא, תקראו, מחקר של 10 שנים, 25 מיליון דולר, המחקר הכי גדול בתחום, מצא שטלפונים גם בלי חימום רקמות, סליחה, קרינה גם בלי חימום רקמות, פוגעת, גידולים סרטניים בעצב השמיעה, דלקות בשריר הלב, גידולים בלב, פוגעת, תאורה וקרינה, תאורה וקרינה. שני הדברים האלה, דופקים את החיים שלכם ושל הילדים שלכם, שני הדברים האלה, שניהם, לא רק זה ולא רק זה, שניהם, אני במחשב, מחוות, אין לי קרינה, אבל אני עדיין מחור, למה? יש לי פה לדים, שני הדברים האלה, תהיו פרים עם עצמכם, תהיו הוגנים, כמו שאני עכשיו הוגן, אוקיי, אני לא משחק אותה, אני לא מתייפייף שאני לא מחור, אני לא משחק אותה שאני לא נפגע, אבל תהיו הוגנים עם עצמכם ותעשו משהו עם עצמכם. שלום, אני שי ואני מחור. תגידו את זה. תגידו את זה לעצמכם. נראה אתכם. ואז אולי משהו יתחיל להשתנות בפנים, בסייקל הפנימי הזה, שכל פעם דוחה הצידה ואחר כך, ונטפל בזה, ואני אפסיק מחר, ואני אפחית מחר, ואני אחליף את הטלפון מחר, הכל מחר, הכל מחר. אתם יודעים, יש את הבדיחה הזאת. שלושה חבר'ה יושבים בתא בכלא. על סמים, אחד על, אני לא זוכר בדיוק את הדרך, אחד על קוקאין, אחד על אקסטזי, ואחד על קנאביס, אז זה עם הקוקאין, תקשיבו, אחים שלי, אנחנו חזקים, אנחנו פותחים פה את הסורגים, יוצאים החוצה, שוברים את הקיר, הכי קטן עלינו, אנחנו אין עלינו, בוא נע, מה זה? זה על אקסטזי, אין, אני אומר לכם, בואו נחבק את הסוערים, הם ישחררו אותנו, אני אומר לכם, כאילו אין על אהבה, אין, זה יפרוץ את הגבולות, אני אומר לכם, זה ימיס אותם, בואו נחבק אותם, והם ישחררו אותנו. וזה על הקנאביס, סבבה, אחים שלי, אבל אולי מחר, מה אתם אומרים? זה מה שקורה אצלנו, בראש זה מה שקורה אצלנו, מחר, 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 בני כמה אתם היום? 50, 60, מחר. מחר, תהיו בני 70, מחר, מחר. זה יותר גרוע מסמים, דגנית. זה יותר גרוע מסמים. אני אומר לך, מדעית, מחקרית, זה יותר גרוע מסמים. החיוותים לא חוזרים לעולם. זה יותר גרוע מסמים. כל יום נשרפים נוירונים, אין, לא מתחדשים. תראו ילדים היום, ילדים, נערים, בני 20 פלוס, שמעולם לא היו עם בת מינם. עכשיו, אני לא אומר לכו תשכבו, תעשו סקס חופשי וזה בסדר, מצידי תתחתנו בגיל 20, הייתי עושה את זה, הייתי היום, עם מה שאני יודע, הייתי עושה את זה, אבל לא משנה, נעזוב, אני לא יכול ללכת אחורה. אין קשרי חברות, חבורות בנים, חבורות בנות, אין קשרי חברות, מצד שני יש גם הרבה פריצות, כן, כי זה הכל מגיע גם מהאחר הזה, מהמסכים, כי כשילד רואה פה סדרה, פה בצד, יוטיוב מביא לו חרה, וההורים שמים parental lock, fuck פייסבוק, fuck יוטיוב, fuck כל הטכנולוגיות האלה, וכל היצרנים האלה, שעובדים על כולם במשך שנים, ורוב האנשים נופלים, עוד דבר, בטלפון, יש לי אפליקציה לאור כחול, מה אתה מאמין ליצרנים, שנותנים לך אפליקציה חינמית לאור כחול, מה אתה מאמין להם, הם נתנו לך הרעלה, כשהם יודעים מה עושים הלדים, אני מדבר רק על הלדים עכשיו, נתנו לך הרעלה בחינם, ועכשיו הם משחקים את הכאילו דואגים לך בחינם. למה אתה מאמין להם? למה להאמין להם? אז אני מציע את האפליקציה הכי טובה שיש לאור כחול, עולה 13 דולר, 14 דולר, חד פעמי, למכשיר לכל החיים. והיא הכי טובה. היא עושה את מה שהאפליקציות החינמיות לא עושות. אבל זה חינמי. תחנק עם החינמי שלך, מה אתה רוצה ממני? סליחה שאני ככה יוצא עליכם, אני אפסיק פה, יש לי, צריך לשים לכם בתנור, כאילו הוא בתנור, אבל צריך לתת לו בוסט. סליחה שאני ככה יוצא עליכם, אבל אתם רואים, זה נושא שמאוד, מאוד, מאוד מרתיח אותי. לא הילדים, ההורים, הבורות והטמטום, זה כבר לא בורות, כשאתם יודעים שזה מזיק ואתם ממשיכים, זה לא בורות, זה טמטום. עוד פעם, מי שממשיך עם ההרגל הזה, אתם לא בורים. התפקחם השכל. ומה שאתם עושים, זה עושים copy-paste לילדים שלכם. מה שעושה אתכם מטומטמים כפליים. שיהיה אחלה יום, מקווה שהמסר עבר. יאללה ביי, תודה.